עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי איך עבר עליכם השבוע? אם אתם חברי כנסת אתם בטח די גמורים עכשיו אלא אם הצלחתם להשלים את מולשות שינה בכל זאת שבוע סוער עבר על הכנסת ואם לא הספיקה הדרמה לא דרמה סביב הבחירות או לא בחירות הגיע הלילה שבין רביעי לחמישי הלילה שבו אושר תקציב המדינה איכשהו יצא שה-ITR, קצת אחרי המשחק של ברצלונה וצ'לסי, רגע לפני שסוגרים עוד יום, אז העברתי לשידור החי בערוץ הכנסת, ואיזה יופי, נבחרי הציבור שלנו באמת עובדים. כמעט כולם היו שם, בשעות המאוד קטנות של הלילה, והצביעו על תקציב המדינה. עוד סעיף, ועוד הסתייגות, ועוד סעיף, ועוד הסתייגות, ולמרות שהתוצאות היו ידועות מראש, המשיכו לאט לאט, לפי חוקי הטקס. מי בעד, מי נגד, נא להצביע. מבחינה טלוויזיונית אפשר היה לעשות יותר בשידור הזה. לא חסרים רעיונות שאפשר להעתיק מפורמטים קיימים. אבל פרוטוקול זה פרוטוקול, מה לעשות? רק תסבירו לי, אם אפשר, למה כל הדבר הזה, המאוד חשוב אגב, תקציב שיקבע איך יראו כאן החיים של כולנו, חייב להתקיים בשעת לילה כל כך מאוחרת? לא שהמוח מי יודע מה צריך לתפקד כשמדובר כולה בעוד לחיצה ועוד לחיצה על כפתור, אבל תודו, בסך הכל זה די מגוחך. לא נשארתי עד הסוף, ובאיזשהו שלב קיביתי את הטלוויזיה, בכל זאת, לא יודע מה איתם, אני הייתי צריך לקום למחרת לעבודה. אז תמצאו את הזמן לנוח בסוף שבוע הזה, להשלים שעות שינה, למלא מצברים, את ענייני המדינה אולי אפשר לנהל בעיניים כבדות, אבל את החיים עצמם, זה קצת יותר קשה. אנחנו פותחים עם נטע ברזילאי, שהולכת לתת בראש באירוויזיון, ולקראת סוף השעה, אורח מפתיע באולפן. הבוקר השישי, איזה כיף שסוף השבוע כבר כאן.
Beautiful creature, I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum pow, prum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey 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 hey. My mama says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine and he's about to regret is a buck up knock buck buck by buck up knock buck buck I'm not your buck up knock buck 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 I'm not your toy
not your toy
you stupid boy
stupid boy
I'll take you down now make you watch for
answer when my dog's on the motherfucker beat
not your toy
האורח הראשון שלי הבוקר אמר השבוע בכנס המנהיגות שנערך בחיפה שהאוניברסיטה כמו שאנחנו מכירים אותה מתה וזו הצהרה מעניינת כשהיא מגיעה ממי שבעצמו עומד בראש מוסד כזה בוקר טוב פרופסור רון רובין נשיא אוניברסיטת חיפה
בוקר טוב
מה שלומך?
בסדר גמור, לקראת סוף שבוע הכל טוב נראה.
כן, עבר עליך שבוע די עמוס, אולי כרגיל, תסביר לי את המשפט הזה.
המושג אוניברסיטה תמון בתוכו כאילו אנחנו מלמדים דבר אחד, מקצוע אחד לסטודנט שמגיע אלינו. מי שחושב שאפשר לנהל מערכת של השכלה גבוהה בצורה כזאת, איננו אלא טועה. היום בכלל הגבולות בין מקצועות הולכים ומתשתשים. והרעיון שאפשר פשוט להתפקסס על מקצוע אחד, הוא לא יחזיק מים. כלומר, אנחנו כרגע נמצאים במצב מאוד מאוד מוזר. אנחנו צריכים להכין אנשים למקצועות שחלקם ייעלמו מן השטח, למקצועות שחלקם בכלל לא קיימים היום. זה מצב מאוד מאוד נזיל. על כן, להמשיך ולעשות את מה שעשינו עד עכשיו, זה פשוט מקח טעות.
אז מיד נדבר באמת על השלב הבא ועל האוניברסיטה שממציאה את עצמה, אבל לפני זה אולי חלק במה שאתה הגדרת מותה של האוניברסיטה כמו שאנחנו מכירים אותה, אולי למכללות האיכותיות שבהן כמובן יש חלק לא קטן בעניין הזה.
אין ספק שהמכללות, ודאי המכללות האיכותיות, פוגעות במודל הקלאסי של האוניברסיטה. במודל הקלאסי הוא תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי. המכללות למעשה היום כוללות בתוכן את מירב התלמידים שלומדים לתואר ראשון. לטוב ולרע, זה כמעט שיחה בפני עצמה אם זה טוב או רע.
נכון.
אבל זאת עובדה. המכללות היום מלמדות את מירב התלמידים לתואר ראשון. על כן, האוניברסיטה, או כפי שאנחנו קוראים לזה כבר מולטיברסיטה, צריכה להתרכז בעיקר במחקר ובתארים מתקדמים. צריכה להיות איזושהי חלוקה מחדש בין המכללות לבין האוניברסיטאות. גם זה חלק מהרפורמה, שאם לא נעשה אותה, אז אנחנו נגביר בעצם את קצב הפורפורים של האוניברסיטה הנוכחית, הקלאסית.
אז כן.
המכללות הן עובדה קיימת.
נכון. אגב, במשך השנים ככה אנחנו גם מתקלים בזה וגם שומעים שוב, כמו שציינתי קודם, גם את הביקורת שהמכללות מכינות את הסטודנטים יותר בפן המעשי, יותר מכינות אותם לשוק העבודה. האוניברסיטה קצת פחות מצליחה לעשות את זה. האוניברסיטה היום היא, כמה היא רלוונטית? כמה האקדמיה רלוונטית? מעבר ללייצר אקדמיים.
האוניברסיטה הוא בדרך כלל גוף מאוד מורכב, ומה שרואים בציבור זה קצה הקרחון. מה שרואים בציבור בעצם הוא הכנת הסטודנטים לחיים האזרחים, אבל זה קצה קצהו של הקרחון. אוניברסיטה בראש ובראשונה זה מוסד מחקר. הוא אמור להתוות את פני העתיד, או להציע פתרונות לפני העתיד. גם כאן אנחנו נמצאים על פי תהום, כי החלוקה האוניברסיטאית היא חלוקה לפקולטאות, והחלוקה הפקולטטית בכלל לא עונה על הצורך של הסוגיות העתידיות, ואפילו הסוגיות העכשוויות, שכמעט כולן הן מולטי-דיסציפלינריות. ולכן השאלה היא במקום, האם האוניברסיטה היא עדיין רלוונטית? אומר כך, שאם היא לא תתעשת, אם האוניברסיטה לא תתעשת, היא אכן תהיה לא רלוונטית, אין מה לעשות. המסגרות הן מסגרות של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הן צריכות להיעלם מן העולם. המסגרת הפקולטטית, לכל היותר זאת מסגרת מנהלתית, היא איננה מסגרת שיכולה בעצם לתוות את פני המדע. חייב להיות שינוי מאוד מהותי ומאוד דרמטי. אני אתן רק דוגמה אחת.
כן.
האדם שיוצא אל העתיד, אנחנו חייבים לזווד אותם בארגז כלים. ובתוך ארגז הכלים צריכים להיות אמצעים שיעברו לבוגר העתיד להתגבר על סיטואציות שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין אותם היום. על כן, לא יכול להיות שיוצא תלמיד מאוניברסיטה שאין לו איזשהן תובנות בתחומים כמו חשיבה ביקורתית, כתיבה מדעית, אוריינות חישובית, בלי שום קשר למה שלומדים באוניברסיטה. ואלו רק מקצת הכלים שצריכים להיות כלים אחרים גם כן. בעצם האוניברסיטה צריכה לרדת מהמודל של 120 נקודות לתואר. הייתי אומר לגג, אני יודע מה, 90 נקודות לתואר. ושאר הנקודות להקדיש לשפצור של איזה ארגז כלים שישרת אנשים נאמנה שהם יוצאים מהמקום. יתרה מכך, האוניברסיטה צריכה להיות מוכנה ל-lifelong learning. לעובדה הברורה לגמרי, שהלימודים לא יגיעו לקיצם עם תום התואר. לא התואר הראשון ולא התואר השני.
אז הפתרון, כן.
אנשים יצטרכו לחזור, לעתים תכופות מאוד לאוניברסיטה, לנוכח השינויים שיהיו בחברה.
אז הפתרון נמצא במודל החדש, כבר הזכרת אותו, את המולטיברסיטה, כמו שאתם מציינים את זה אצלכם, העתיד נמצא בשילובים. מה זה אומר? מעבר ל... אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. מה ההבדל בין המולטיברסיטה והיכולת היום של כל סטודנט לשלב יותר ממקצוע אחד, או יותר מתחום לימודים אחד, ממה שאנחנו מכירים היום, מהדו-חוגי, מהמסלול הדו-חוגי?
אוקיי, קודם כל מולטיברסיטה זה מושג שתומן בתוכו הרבה מאוד תתי נושאים. אני אגיד אותם בקצרה, ממש, ואחר כך תגיד לי מה אתה רוצה שאני ארחיב. ראשית, אנחנו מאמינים גדולים שמולטיברסיטה צריכה להיות נוכחת במספר מקומות. ישנה איזושהי, אני חושב שזה פולקלור, במידה מסוימת, שאפשר כמעט הכל היום לעשות וירטואלית, כן? אפשר להקליט שיעור ולעשות וירטואלית. אני כופר בזה, אני מאמין גדול בנוכחות פיזית במקום, במגע אנושי, בצפירה של סטודנטים ומרצים במקום אחד, שם יכלו באמת לעשות את עשיית האוניברסיטה, את מלאכת האוניברסיטה, בפנים אל פנים ולא בצורה וירטואלית עם כל הקושי שבזה. אז קודם כל המולטיברסיטה תהיה בהרבה מאוד מקומות. אצלנו למשל היא תהיה בנמל, היא תהיה בחקר ימים ואגמים, היא תהיה בבראודה ובעוד מקומות ברמב״ם. זה דבר ראשון. הדבר שני במולטיברסיטה זה באמת השילובים שאתה ציינת אותם כרגע, אתה העתיד שבשילובים. השילובים הם לא רק דו-חוגי, אלא כפי שאמרתי לפני כן, להוריד את מספר הנקודות שצריך כדי לזכות בתואר במקצוע מסוים, או במקרה הזה שני מקצועות אם עושים דו-חוגי, ולהקדיש שליש מהתואר למיומנויות כלליות שיאפשרו לאנשים להתמודד עם בעיות שחלקם הגדול לא קיימות. והמולטיברסיטה יש לה גם אלמנט שלישי. אנחנו גרים בצפון מדינת ישראל, ובצפון מדינת ישראל גרות קהילות שונות. את כל הקהילות צריך להכיל לתוך מעמד הביניים הישראלי. כולם צריכים להרגיש שהם ישראלים, כולם צריכים להיות חלק מהסטארט-אפ ניישן, גם זה חלק מהמולטיברסיטה.
אז הזכרת באמת את המרקם החברתי של צפון הארץ, וכשזה מגיע לאוניברסיטת חיפה אי אפשר שלא לדבר בדיוק על המרקם החברתי הזה. כמה זה מאתגר שכמעט, אם אני לא טועה, 40% מהסטודנטים אצלך הם מגיעים מהמגזר הערבי?
אתה יודע, אני אספר לך סיפור קטן.
כן.
ואולי מהסיפור הזה אני אוכל לענות על השאלה. אני נורא מתגאה בכך שאני מסוגל לנחש מאיפה אנשים באים לפי שפת הגוף שלהם. לא לפי הלבוש, כי נכון, יש אנשים שמתלבשים בצורה מסורתית, רוב האנשים מתלבשים היום בצורה די מערבית, ותמיד התגאיתי שיכולתי להגיד מי זה מי. אני כבר לא מסוגל לעשות את זה.
כן.
כי אני חושב, בטח לא בקמפוס שלנו, כי אני חושב שמבלי שאנשים, מבלי שמישהו יתכוון לכך במדיניות מאוד מכוונת, הולך ונוצר אתוס ישראלי, שבא לידי ביטוי בשפת הדיבור, בצורת הדיבור, בצורת ההליכה. אני לא ממעיט לרגע בבעייתיות או באתגר, זה בכלל לא בעייתיות, באתגר של מפגש בין קהילות שונות, ודאי בין יהודים לערבים. אבל קורה פה משהו בעיניי שהוא מופלא. כאן בקמפוס הזה נוצרת ישראליות מסוימת, שהיא משותפת לכולם, היא לא נרקשת בקלות, מדי פעם היא גורמת למתיחות, אבל בסך הכל זאת משימה לאומית. יש לנו הרבה שבטים פה, 4 שבטים לפחות לפי הנשיא.
כמה סובלני אתה כנשיא האוניברסיטה לשבטיות הזו, ולא רק לה, גם אתה יודע מה, אתן לך דוגמה, הייתה הפגנה בחורף, בתחילת החורף, שהוצאה מחוץ לשטח האוניברסיטה, סטודנטים גם יהודים, גם ערבים, הניפו דגלים, זה בסוף קרה, כפי שציינתי, בסמוך לאוניברסיטה ולא בשטחה. כמה סובלנות אתה כנשיא מגלה כלפי הפגנות מהסוג הזה? ביטויים לאומניים?
אז בוא ניקח את ההפגנה הזאת שציינת שהתרחשה מחוץ לקמפוס. וקודם כל אני אענה על השאלה שתמונה באובזרבציה שלך, למה זה התקיים מחוץ לקמפוס. אז ראשית יש פה כללים, וכללים שאני לא אקרא להם נוקשים, אבל כללים מאוד ברורים מה אפשר לעשות בהפגנות ומתי אפשר להפגין ומתי בכלל אפשר לעסוק בפעילות פוליטית. אותה הפגנה שהתרחשה מחוץ לקמפוס הייתה בקשה לקיים אותו ביום שאיננו מקיימים הפגנה, וגם היה ויכוח על, על, על תכנים. מותר פה להגיד הכל כל עוד שומרים על, על, על שיח. ברגע שהשיחה מדרדרת למקומות שאנחנו רואים לפעמים בזירה הציבורית אצלנו, איננו מרשים להפגנות כאלו להתקיים. תמיד ההפגנה צריכה להיות מאיץ לשיח בין הסטודנטים, למאיץ לליבון בעיות, ולא להקמת חומות.
אנחנו מדברים על הפגנה, כן, בעקבות הצהרת טראמפ על הכרה בירושלים כבירת ישראל, רק נדגיש. אתה נתקל כל יום במה שאנחנו קוראים דור העתיד של מדינת ישראל, בצעירים שנמצאים בשלב הכי אטרקטיבי בחיים שלהם, בין הצבא לעולם האמיתי. כחברה, כמדינה, יש לנו מה לבנות על הדור הצעיר הזה שאתה נתקל בו כל יום, כל בוקר?
אני נורא אופטימי. לא הייתי נשאר כאן יום אם לא הייתי אופטימי. אני רואה אנשים נכנסים לכאן קצת שוקיסטים לפעמים, קצת נוקשים בדעותיהם, נאלצים להתמודד יום יום עם מציאות שהיא לא פשוטה, ויוצאים מכאן לדעתי אזרחים למופת במדינת ישראל. אני לא רואה בחיכוך עניין שצריך להתחמק ממנו, זה דבר שצריך להתמודד איתו, כי בסופו של דבר מה שקורה באוניברסיטה נוצר מסד של ערכים שהוא משותף לכולם, ולא חשוב מאין האנשים מגיעים ומה הדעות הפרטניות שלהם. כולם שיוצאים כאן מאוניברסיטה יוצאים כאן עם הבנה שמדינה או חברה מונעת על ידי מצוינות, על ידי שוויון בין המינים, ועל ידי חופש. אנחנו כאן בקמפוס מבטאים אותו בעיקר כחופש מדעי. אבל חברה רצינית, חברה שפניה לעתיד, יודעת לספוג דעות שונות, וכאן רק באוניברסיטאות אפשר להפנים את הדבר הזה, להכיל את הדבר הזה לתוך הדור הצעיר. אני לא מכיר מקום אחר שאפשר.
יפה, אז עם המסר המאוד אופטימי הזה אנחנו נסיים. פרופסור רון רובין, נשיא אוניברסיטת חיפה, אני מאוד מודה לך על הזמן ועל השיחה הזו. שבת שלום וסוף שבוע מצוין.
תודה ושבת שלום לכל המאזינים.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, ובועז כהן, כתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, בואו נתחיל.
מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה.
אז בסוף כולם ירדו מהעצים שעליהם טיפסו, ואיזו הפתעה. אין בחירות, לפחות לא בקרוב, ישראל לא תלך לקלפי. מאיה, מי המנצחים הגדולים של הפייק משבר הזה?
אני חושבת שכנראה ראשי הערים, ראשי הרשויות המקומיות, כי אז אנחנו ניתקע עם הבחירות המשעממות שלהם. בליבי קיוויתי שכן, כן יהיה משבר ויהיו בחירות, למרות שזה היה כאילו מטיב עם חקירות נתניהו וכולי, עם נתניהו בעל רקע החקירות שמתקיימות נגדו, אבל זה הרבה, הרבה יותר מעניין. זאת אומרת, יאיר לפיד מזייף חרדים, הליכוד מזייף חדשות, העבודה מזייפת מנהיגים.
כן, היה לנו קצת משחק מקדים זה היה.
כן, היה לנו משחק מקדים יפה, ועכשיו אנחנו תקועים עם השיממון של הבחירות המקומיות, עם מתמודד אחד, זה קצת לא הוגן מה שעשו לנו.
גם חברות הסקרים הרוויחו, בסך הכל היו להם שבועיים מאוד יפים. גיא, בצד המפסיד אולי של השבוע הזה, השמאל קצת נתפס עם המכנסיים למטה, כי אם היו בחירות, אז אתה יודע, אבי גבאי, תעשה לי טובה.
שמע, אני לא יודע להגיד, זה לא היה, אתה יודע, זה לא באמת היה ממש מותח. הם קצת שיחקו איתנו שמתחו את זה עוד איזה יום יותר ממה שרובנו ציפינו, אז ככה התחלת לחשוב שאולי זה כן משבר אמיתי. אבל גם אין לי ספק שכבר מכינים את הסיבוב הבא, שעצרת ההמשך, האם יהיו בחירות שתיים. חושבים עכשיו על מה היו הסיבות. אבל אני חייב להגיד, דברים מנצחים ומפסידים, אם יש מישהי בממשלה הזאת שאני מאמין למה שהיא אומרת, גם אני בדרך כלל לא מסכים עם זה, זה הילד שקד, והילד שקד לא הספירה שהיא מאוד מוטרדת. מריון של בחירות, חזרה שוב ושוב על כך שלא מפעילים עכשיו ממשלת ימין, אפילו הקדילה והשוותה את זה ל-92, להפלת ממשלת שמיר ב-92, שהעלתה בזמנו את ממשלת רבין, ואני מאמין לאלת שקד שהיא מפחדת על שלטון הימין, אני מקווה שהיא מפחדת בצדק.
יפה, בועז, בוקר טוב, אתה כאן.
בוקר טוב, אני פשוט המום מזה שהחברים שלי, יותר נכון לא המום, אני מאוד שמח שהם היו צריכים עכשיו למצוא תירוץ חדש, רצו שאמרו שביבי נתניהו רוצה להקדים את הבחירות בגלל כל החקירות שלו, עובדה שהוא לא רצה להקדים את הבחירות, שלא מקדימים את הבחירות, עכשיו הם יצטרכו למצוא תירוץ חדש לכל הסיפור הזה עם החקירות, נראה מה עכשיו הם יעלו בגורל.
בוא נזכיר גם שגם ליברמן וגם כחלון, כל אחד בדרכו,
אפרופו מפסידים,
דווקא שניים האלה יצאו מנצחים.
אתה יודע מה? המנצחים זה לדעתי החברים של מאיה וגיא בפוזיציה, כי אחרי זה הם היו הולכים לבחירות.
גם שם לא ברור, רצו בחירות, לא רצו בחירות. משהו בעלילה הזו היה קצת סדוק.
אבל ראית איך ביבי עלה, נעם, צחק על כולם, שהם שם כמו תרנגולות, שם צריכו...
כן, ואמר שכל עם ישראל מבלה בקניונים, כאילו אנחנו בשנת 94.
אבל זה נכון? זה נכון, אני בעצמך...
זה הניצחון של כולנו בו, אז ללא ספק. אני חושב שהדבר היחיד שבאמת, באמת, באמת, באמת מנחם, זה אורלי לוי אבוקסיס.
זה נכון, משב רוח מרענן השבוע בין כל ה...
נראה לכם שהיא תקבל 5 מנדטים?
לא, אבל גם הסקרים, תראה, הסקרים אני חושב שאחרי הבחירות האחרונות, ובטח אחרי הבחירות בארצות הברית, כבר הוכיחו שקצת קשה לסמוך עליהם. היה יותר מיום כיפור אחד...
אורלי לוי בסוף תמצא את מקומה בליכוד, יש לי תחושה כזאת.
לא בטוח, אז כולנו מנצחים, כולנו מפסידים, אגי?
כרגע אורלי לוי חייבת לרוץ לבד בגלל הפרישה שלה מהרשימה של ליברמן, נראה לי שזה תלוי בה, היא כן הייתה מצטרפת המפלגה.
טוב, אבל בואו לא נקדים את הבחירות שלא קורות ובואו נמשיך
הלאה. גיא שכח שהיא צמחה אצלנו בליכוד.
שכחתי.
אז כולנו שמענו השבוע על אביה של כוכבת הילדים שנעצר בחשד שהטריד 20 קטינות ששלח להם מסרים מיניים בקבוצות מעריצים. גיא, אני אפתח איתך, נושא רציני בסך הכל. אתה אבא לילדה, כמה זה טלטל אותך?
זה מטלטל מאוד, והאמת היא שדווקא כאבא אנחנו צריכים לדבר עם הילדים שלנו על מין, אנחנו צריכים לדבר גם עם הבנות וגם עם הבנים, ואנחנו צריכים לעשות את זה בגיל די צעיר, לדבר איתם שיבינו גם מה קורה איתם, וגם לדבר איתם על גבולות ועל הסכמה ועל מותר ואסור, ושאפשר וצריך להציב גבולות וצריך גם לכבד גבולות. אז אולי הדבר הכי חשוב זה לדבר על זה שיש אנשים רעים, שזה נושא שקשה לדבר עליו, אבל צריך לדבר עליו, שיש אנשים רעים, ושהדבר הכי חשוב זה שאם קורה משהו, צריך לדבר עליו ולחשוף אותו, ולא יעזור, אתה יודע, אני בעד החמרה של הנישה חד משמעית לעברייני מין מכל הסוגים והמינים, אבל חייב להיות שם משלים חינוכי, וחייב שבנות גם ירגישו בנוח, ובנים, אם זה קורה להם, לדבר,
נכון.
כדי שנוכל להילחם בתופעה הזאת.
מאיה, הכותרות שיצאו השבוע קצת אילצו אותנו לשחק את משחק האלימינציה, ואפשר להגיד שדי מהר כולנו הבנו במי לא מדובר ובמי אולי כן מדובר.
בטוח לא מדובר בציפי שביט. אבל אני חושבת ש אני באמת, כל הפרשיות האלה באמת עושות טוב לאומנים, כי כולם כוכבת ילדים. זמר מזרחי ידוע, אתה יודע,
זהו, כל עניין צווי איסור הפרסום, את יודעת,
ללא ספק עושים טוב לרזומה שלהם, לרזומה גם האפור והדאוי. אני חושבת שבמקרה של כוכבת הילדים, אתה יודע, מה שמאוד הפתיע אותי זה שהיא עמדה לצד אבא שלה.
למה מפתיע? מדובר באבא ומדובר באדם שאתה יודע, בסך הכל אומרים הוא לא נגדו חשדות,
ואולי
בדיוק אולי כן מדובר בעלילה, גם זאת אופציה בשלב הזה.
יכול להיות, יכול להיות, אבל יש לי גם הרגשה שהיחס אליה יהיה פחות סלחני מהיחס שקיבל נגיד אייל גולן.
נכון, מסכים איתך, בזה אני מסכים איתך.
בועז, כמה אתה נתקל ביום יום או אתה יודע בעבודתך העיתונאית בכל עניין המשפחות שמסביב לקטין? לחלוטין.
תקשיב, אני לא, רוצה לייפות את הדברים.
בוא נקרא, זה סביבתם של כוכבי הילדים והנוער.
בן אדם מבוגר שמתחיל, בוא נגיד שזה עכשיו לכאורה, כן? מתחיל עם קטינות, זה פדופיל, אין איזה שם אחר. זה פדופיל, אבל אני חושב שגם המשטרה אוהבת לייצר כותרות, אני לא יודעת כמה זה נכון, עוד לפני שבכלל חוקרים, יודעים, פתאום הבן אדם עצור, פתאום יש צו איסור פרסום. אנחנו צריכים לדעת האם באמת זה נכון.
אני רוצה להגיד לכם שליבי על אותה כוכבת ילדים, אני גם פגשתי במקרה את אביה.
ובצדק יש צו איסור פרסום, כי הבן אדם יכולים להרוס לו את השם.
אז לפני כמה חודשים יצא לי לפגוש את אותו חשוד כרגע, כמו בהרבה מקרים נראה אדם נורמטיבי לחלוטין, אבל בוא ניתן לראות, בוא נראה איך הפרשה תתפתח.
מה הסיכוי שאחרי פרשת יעל גולן ואבא שלו, אבא של זמרת מפורסמת, יעשה את אותו דבר לכאורה?
לא אותו דבר.
לא, לא אותו דבר.
שני המקרים שונים לחלוטין.
יטריד, יתחיל עם קטינות.
זה לא הייתה, זה הרבה מעבר להטרדה.
כן, אבל זה עדיין להתחיל עם קטינות, אוקיי? מה הסיכוי? הבת שלו מפורסמת, מה הוא צריך להסתבך עם זה? נראה לי מוזר כל הסיפור הזה.
טוב, אנחנו נחכה שם להתפתחויות ונראה מה קורה, ובינתיים אי אפשר שלא לעסוק גם בעניין הבא.
תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורי, רגע. בוא נעשה קטע שכולם יעלו ביחד, ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. עוד טלפונים, עוד טלפונים, עוד טלפון. היא רק רוצה. תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל. זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו.
זה בדיוק הזמן של כולכם להוציא את הטלפונים, לפתוח את הסטורי, ובואו נדבר על הטירוף סביב ההופעה של עומר אדם באצטדיון סמי עופר. גיא, 30 אלף כרטיסים במשהו כמו שעתיים, חסר תקדים.
שמע, אני אגיד לך שלושה דברים. א', אני שמח בשבילו. אני אהבתי את עומר אדם עוד כשהוא היה בתחילת, בשלב מוקדם איתו בקריירה, כשהוא עוד היה על הציר מזרחי, פופ, הוא היה קצת יותר מזרחי. ואני חייב להגיד מה שאני אוהב אותו, יש לי תמיד תחושה כשהוא שר, שהוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, שהוא שר קצת עם חיוך, ואני אוהב את זה. אני מקווה שזה גם לא יעלה לו לראש הפרסום. חייב להגיד על סמי עופר, לא סובל את המתקן הזה, מצטער שבנו אותו, אבל אם זה כבר קיים, אז לפחות שישתמשו בו, שלא יהיה פתוח רק יום בשבוע כשיש כדורגל, שיעשו שם מופעים, אירועים, תרבות, שנשתמש במקום הזה, זה מבורך. חבל רק, העניין של הספסרות עם הכרטיסים נראה לי מאוד בעייתי, זה שאנשים קנו כרטיסים כדי למכור אותם הלאה, צריך לראות איך נלחמים בתופעה הזאת.
מאיה, את ראית את זה קורה? צפית את העניין הזה? את ההפיכה של עומר אדם לאימפריה שאין התחרות? תשמעי, האיש עשה השבוע דבר חסר תקדים, לא היו דברים כאלה בארץ לפני
כן. כן, כן, ללא ספק הישג מרשים, ואני יכולה להגיד לך שאני כעיתונאית שהכי פחות מחוברת, נגיד, לכל מיני השקות וכאלה וכרטיסים.
אז לא עסקת כרטיסים, אני מניח.
זיתי את זה עוד בנוקיה, כשכולם נהיו חברים שלי ושאלו אותי אם אני יכולה להשיג להם כרטיסים. זה לא קרה. ואני חושבת שמה שקרה שבוע, זה בהחלט משמח. הוא באמת, עומר אדם כיוצר וכתופעה, הוא מעניין, בעיקר כי הוא לא פריפורמר גדול, יש לו בעיקר רגל אחת שזזה ומתפקדת ועוד איזה יד, הוא לא רוקד ועדיין הוא מצליח
מה שהוא עושה עם יד אחת ורגל אחת, יש אחרים שלא עושים עם הרבה יותר
רקדנים, כן, כן.
ובוא, אז בוא נגיד את האמת, הנה השם הזה שוב עולה גם באייטם הזה, כל הסיפור הזה קורה בתוך הפרצוף של אייל גולן.
רגע, אני רוצה להקריא לכם משהו בשביל הפואטיקה, אפשר?
קצת תרבות, אף פעם לא...
אם אין אני לי מי לי, מתי כבר תעני לי, זה לא קרה עם נילי, וגם לא עם אחות של הסיוון.
כן.
תקשיבו, זה שירה רצינית, שמתחרה בחיים נחמן ביאליק. אני יכול להבין איך 30 אלף איש מגיעים ורצים כדי לקנות את הכרטיסים, ממש ביונסה ישראלית. אני מאוד מקווה שמאיה שריינה כרטיס, כי אני יודע שהיא חולה לעומר האדם, זה גם הסגנון שלה, נכון מאיה?
בטח.
אני יודע.
אגב, בועז היה מקום להגיד שפו, בועז היה מי שהצליח להביא את הסבתא של עומר אדם בחיפה,
סבתא,
נכון?
סבתא אביבה.
לא, אני גם הבאתי אותה עוד בתקופה שהוא שר עם שלמה ארצי, והיא אמרה הוא לא צריך אף אחד כדי לשיר אותו.
בועז ואביבה הם כבר חברים ותיקים, לא אני מניח שהוא יצטרך כרטיסים.
לא נראה לי, אחרי מה שאני הולך להגיד עכשיו, שאני מעולם לא סבלתי את עומר אדם ואת הקול שלו, ואם אתה כבר מזכיר את אייל גולן, אתה לא יכול להשוות, אייל גולן יש לו קול, למרות...
רגע, אני אשאל את שלושתכם, אם אייל גולן היום פותח הופעה בסמי עופר, האם הוא מוכר את הכרטיסים תוך שעתיים, האם כל הכרטיסים נמכרים בכלל?
אני לא יודע.
לא, כי זה משהו אחר.
זה משהו אחר. העניין הוא שאייל גולן פותח סיבוב הופעות, וכולם עושים סיבוב הופעות. במקרה של עומר אדם, הוא לא פותח סיבוב הופעות, הוא פותח הופעה, ולכן הביקוש הוא כזה, הוא לא עושה סיבוב הופעות.
אז עומר אדם מביא לנו את עניין, בוא נקבע הופעה ונמלא את סטדיון, כמו שסטטיק ובנאל מוצאים סינגל ולא אלבום, אבל כל אחד עושה את ההצלחה שלו בדרכו.
הם גם עכשיו הולכים שמעתי לפתוח קופות.
וגם להם לא חסר.
וגם אז אני אעמוד בתור.
אני למשל מבשלת שקשוק הפעם בחצי שנה.
כן.
אז אתה יודע איזה ביקוש יש?
יופי. אז מאיה, תבואי בהזדמנות לאולפן מצוידת בשקשוקה וגם נבדוק את העניין הזה. חברים, אני מאוד מודה לכם על הבוקר הזה. למאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, לגיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, לבועז כהן העיתונאי וכתב העיתון קולבו. חברים, תודה רבה, אחלה סוף שבוע.
תודה רבה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מתגייסים? בר מצוות? בריתות? יש לכם למה לצפות? אז בלי הבדל דת, גזע ומין, חייגו עכשיו! 1-800 ילד משתין!
נפרד ממאזן בז'בוטינסקי נמיר לתפור חצי מדינה ואחר כך לשיר נותנים הערב עבודה במכללת תל חי ערב טוב ישראל עם ישראל סוג של חי אנחנו פה בשבילו אין שאלה כמובן אבל תנו לי רק שנייה להיחלץ מהוון ראש המועצה נוען כבר חצי שעה היינו יחד בתנועה הפן הקהל מוכנים? Welcome to Israel!
לחגי במונית יש ממתקים מחיריה לנמיר אוכלים פקקים את הארץ שוב חורשים גם במות גם מקלטים ילדים ומבוגרים מנסרים ממסרים 20 שנה של אמינות נראה לכם קלי קלות יורדים במכלל ספיר אין סימן לקסם באוויר הגיע סתיו הצבוח שפיר אם יש לך משהו גבר תעביר הקהל פה משוגע תתן להם בראש להירגע חוקקים את האפוגה בוא נרים את המסיבה
Welcome to Israel
שישי. מגיש עמית לוי.
בחדשות אוהבים לקרוא לזה רעידת האדמה, זה בערך מה שקרה השבוע בתיאטרון הצפון. אחרי 25 שנה, גבי בן גלים, אחת הדמויות היותר מוכרות בקריות, הודיע שיעזוב את התיאטרון ולמעשה ימכור את חלקו לשני שותפיו. אנחנו אומרים בוקר טוב לגיל בן גלים, חבר דירקטוריון תיאטרון הצפון, וגם הבן של בוקר טוב גיל.
בוקר טוב.
אז זהו, סוף עידן, מה קרה פתאום אחרי 2.5 עשורים?
אני חושב שסוף עידן זה יותר מדי דרמטי.
אוקיי.
בסופו של יום זה עסק, וניתנה לנו הזדמנות לבחור אם להמשיך בתיאטרון הצפון או לעזוב, והזדמנות שהייתה טובה לטעמנו מבחינה עסקית, וקיבלנו החלטה עסקית תאורה.
תשתף אותי בימים האחרונים של קבלת ההחלטות, אתה אומר לא סוף עידן, לא דרמה, אבל עדיין אביך דמות, כפי שציינתי, מאוד מוכרת, תיאטרון הצפון זה כבר מותג של כמעט 3 עשורים בקריות וגם ברחבי הארץ, תשתף אותי בקבלת ההחלטה הזו, שאני בטוח שלא הייתה פשוטה.
החלטה ממש לא הייתה פשוטה, אתה יודע, התיאטרון אכן מזוהה איתנו, בכל זאת פרויקט שאנחנו הקמנו בעצמנו, זה הבייבי של המשפחה, כבר מעל 20 שנה. בכל מקרה, למרות שזה בייבי של המשפחה, החלטנו באמת לעשות את המחשבה העסקית הנכונה ולעבוד בראייה הנכונה לעתיד, וזאת ההחלטה שהתקבלה. כלומר, באמת היינו קרובים מאוד לקבל את ההחלטה להישאר בתיאטרון. היו דעות במשפחה מכל הכיוונים לכאן ולכאן, ובסופו של דבר מי שקיבל את ההחלטה זה גבי, אבא שלי.
כן. לא,
הוא באמת שמנו לפניו את כל הקלפים על השולחן ואת כל האפשרויות. כלומר, הייתה לו אפשרות לבחור, כלומר הוא לא נאלץ לקבל החלטה. הוא פשוט אמר תנו לי לישון על זה לילה, ופשוט החליט מה שהחליט, את ההחלטה שלו בעצמו ולבדו.
אתה...
אחרי שהוא כמובן שמע את כל הדעות של כולם.
דעתך אגב מה הייתה, גם כחבר דירקטוריון, גם כבנו של גבי בן גלים? וגם כי איש עסקים בעצמך.
האמת, כן, האמת שהדעה שלי הייתה חלוקה, היות ומצד אחד שמבחינה עסקית אני חשבתי שלא צריך להמשיך בתיאטרון, רק שהיו לי גם שיקולים לא כל כך עסקיים, כדי ש... כיוון שדעתי כמה התיאטרון חשוב לא מבחינה... מבחינת התיאטרון שהוא הקים אותו, וזה השפיע על השיקולים, אבל בסופו של יום אני חשבתי שההחלטה שהוא קיבל הייתה ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות.
אמרת שמדובר במהלך עסקי, אני מניח שהעסקה הזו לא הייתה יוצאת לפועל או לא תצא לפועל אם היא לא הייתה מספיק אטרקטיבית. מה הופך אותה לכזאת? מה הופך אותה לאטרקטיבית בעיניכם?
העסקה מראש היא אטרקטיבית, היות וההזדמנות היא ניתנה לנו כזכות ראשונים למכור את החלק על בסיס שווי מקצועי שנקבע לתיאטרון, כאשר לנו יש את הזכות לקבל גם 15% יותר. כלומר, כלכלית זה היה בוודאות כדאי. כלומר, זה מעריך מוסכם, מעריכה מוסכמת, שבעצם בדקה בשנה האחרונה את כל התיאטרון, את ההכנסות, את העלויות, את הסיכונים, דרגות סיכון לשנים הקרובות, והגיע למסקנה שמה שווי. מסקנה אובייקטיבית משלה, כלומר זה גורם חיצוני שעשה את הבדיקה. וברגע שהוא עשה את הבדיקה והעריך את השווי של התיאטרון, ולנו ניתנה עוד אפשרות לקבל 15% יותר, וגם חשבנו מראש שהעריכה את התיאטרון יותר גבוה ממה שהוא באמת, אז לטעמנו זה היה אפילו יותר ב-15% יותר, אז
מדובר באקזיט, בוא נגיד את זה.
כן, כן, נכון, זה לא אקזיט של עשרות מיליונים, אבל זה אקזיט, כן. בוודאי שזה אקזיט.
אוקיי. Okay. יש גם ביקורת, אתה יודע, יש יאמרו שאביך גבי בן גלים אולי נוטש ספינה טובעת, בוא נגיד, אולי נוכח ההצלחה של המתחרים, למשל היכל התיאטרון במוצקין.
לא, אבל זה קל מאוד להפריך, כי הספינה ממש לא טובעת.
Okay.
הספינה של תיאטרון הצפון היא ספינה ענקית לעומת סירת משוטים, כאילו אני לא כל כך יכול להשוות את תיאטרון מוצקין לתיאטרון הצפון, למרות שאנחנו יוצאים משם, תיאטרון הצפון נשאר תיאטרון ענק וגדול ומקצועי ואיכותי. כאילו אני אישית לא חושב אפילו שיש פה, יש במה או יש במה להשוות את התיאטרונים. ולא, מבלי לפגוע באף אחד, כל אחד והיכולות שלו, הקהל יודע, הקהל בוחר, והתוצאות מדברות בעד עצמם.
תן לנו,
זה לא ספינה טובעת.
תן לנו לוחות זמנים, מתי זה קורה באופן רשמי?
מבחינתנו זה יכול לקרות מיידית, זה תלוי בכמה זמן ניקח לשותפים שלנו להעביר את התשלום, יש להם את הזמן שלהם והכל בסדר, אין לחץ.
אוקיי, גיל בן גלים, חבר דירקטוריון תיאטרון הצפון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו ומאחל לך שבת שלום. תודה.
תודה, שבת שלום.
ביי, להתראות.
ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו עם הפתעה קטנה כאן באולפן, ואומרים בוקר טוב לסאבלימינל.
בוקר אור, מעניינים.
מצוין, מה שלומך?
הכל פיצוץ.
מה שנקרא, ראית אור, נכנסת, אתה לא סתם כאן, אנחנו נשדר איתך יום אחר הצהריים ספיישל אצלנו ב-99.5, בהגשת דניאל ציוני.
כן.
יעבור איתך על תחנות בחייך, אני כבר נותן לך קצת טעימה ממה שהולך להיות שם. אי אפשר להתעלם מהשנה האחרונה.
ברוך השם.
כן. ראינו אותך בבמה המרכזית של הפריים טיים, כשופט באקס פקטור. איך הייתה החוויה?
היה כיף, תשמע, אני... קודם כל, אני באתי לשם לא מתרגש בכלל, וזה הפתיע המון המון אנשים, כי כאילו אני כבר 20 שנה בעסק, ואני עושה את הכל, וזה וזה וזה. ובכל זאת, איפשהו, באמצע הדרך, לא בהתחלה, זה הפתיע אותי ותפס אותי כזה לא מוכן, כי בכל זאת זה כאילו מעמד שלא הייתי בו קודם, ויש כמה דברים חדשים שאפשר ללמוד, גם על הפורמט וטלוויזיה וזה, וזה הפתיע אותי מצד אחד, והיה לי מאוד כיף מצד שני, כי תמיד כיף ללמוד דברים חדשים. ואני מאוד מאוד נהניתי. אני אחד כזה טוטלי שבא, אתה יודע,
מתמסר לעניין
עם,
הזה.
עם כל העניין עד הסוף, והחבר'ה שלי היו בתחרות, הכנסתי ברבא, קבעתי איתם שישי, שבת, עד שבע בבוקר, עשיתי להם צבא, שיעשו חזרות, שיבואו טוב. וזהו, אני מאוד מאוד נהניתי, היה מאוד כיף. מעבר לזה שכמובן, אתה יודע, ככה זה איתי, אתה שואל שאלה, מדבר שעתיים, אז תרגיש חופשי לעצור.
אני אניח את האוזניות, אני אצא החוצה, אין שום בעיה.
לא, תישאר דווקא נחמד.
לא, הכל בסדר.
אני אומר, מעבר לזה שהפידבק הכיפי מהאנשים שכאילו במשך שנים הכירו את המוזיקה שלי, ידעו על סבלימינל, כאילו על המותג, אבל לא הכירו את הבן אדם, ואני מרגיש שדרך התוכנית הרבה אנשים נחשפו אליי כבן אדם, וזה עשה לי טוב ועשה לי כיף. מקבל הרבה פידבקים
אז
טובים.
אז זו באמת הנקודה, כי אתה כבר באמת, כבר מסוף שנות ה-90, נכון, עושה כן, כבר כן. מוזיקה, מופיע, ים השמעות ברדיו, מפיק, כמובן, לא נגענו בזה בכלל, אבל נראה שאין כמו להגיע למשבצת קבועה בטלוויזיה.
לא, פריים טיים זה פריים טיים, כן. אין שום דבר דומה לזה בשום דבר
זה
אחר.
זה הפתיע אותך? פתאום, בדיוק כמו שאמרת קודם, שאנשים לא הכירו אותך. לא הכירו את קובי שמעוני עד הרגע שבו החלה העונה של אקס פקטור ברמה האישית, זאת אומרת.
אז אני יכול להגיד שאני כאילו מופתע לטובה מהעוצמה, אבל אני ידעתי שזה יקרה, כי זה קרה לי כל יום, ביום יום שלי בקטן. כל פעם שהגיע איזשהו עיתונאי לדוגמה לראיין אותי, אז תמיד בסוף הראיון היו אומרים לי, יואו, איזה בן אדם פגשתי, איזה כיף, אני דמיינתי כאילו את הקריקטורה שלך, הסבלימינל עם המגן דוד והזקן וזה, וכאילו פתאום פגשתי בן אדם, אני קיבלתי את זה כל הזמן. ועכשיו שזה קרה, אתה יודע, בפריים טיים, בעוצמות של זה, זה פשוט כיף לי, זה מציף אותי ומקיף אותי, זה אנשים, אתה יודע, ברחוב שעוצרים אותי, הם תמיד, תמיד, תמיד היו עוצרים אותי עם אנשים שמעריכים את העבודה שלי, את המוזיקה שלי, את הדברים האלה, ועכשיו עוצרות אותי כל מיני סבתות חמודות כאלה של כפרה עליך, איזה עיניים יש לך, ורואים שאתה נשמה, ואתה מכל הלב שלך.
בסוף אתה מצטלם לסלפי עם הסבתא ועם הנכד.
כן, גם בסלפי וגם עם סבתא וגם עם נכד, זה נכון.
אתה מאבות המייסדים, אפשר לומר, של ההיפ-הופ כאן בארץ, אתה מתגעגע קצת לתחילת הדרך?
לא, אני לא מתגעגע בכלל, הכל היה קשה מאוד בתחילת הדרך. כל דבר שעשיתי, עשיתי אותו פעם ראשונה. לא היה איפה להופיע, אז פתחתי מועדון, בניתי במה, לא היה מי שיפיק את זה, אז קניתי ציוד, למדתי להשתמש בו, פתחתי אולפן. לא היה מי ששדר את זה, אז אשכרה נכנסתי תחנת רדיו, ולמדתי, והנחיתי תוכנית רדיו, ושידרתי את עצמי פעם ראשונה. כאילו, זה לא מצחיק, זה באמת ככה, היינו עוברים די-ג'יי, 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 באים אליו, נעים מאוד, שלום, יש לנו משהו שאנחנו נורא רוצים שתשמיע. כזה שתי דקות זה לא היה קורה, ואז פתאום הכל כזה נעצר. ומה העניינים אנשים? יש כאן השמעת בכורה של אומן חדש, קוראים לו סבלימינל, בבקשה תהנו, וזה אני הייתי אומר על עצמי ושם פליי. אז תחילת הדרך הייתה מאוד מאוד קשה, לא משהו שאני מתגעגע אליו, אבל אני יכול להגיד בתור אחד שנמצא כאן, כאילו אני רק בן 38, ובאמת נמצא פה כבר יותר מ-20 שנה בשטח, אני יכול להגיד שאני מאוד 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 גאה בכל מה שהולך היום. היום כל החבר'ה שגדלו, וחלק מאוד נכבד מהם גדלו אצלי בבית בטאקט רקורד, כולם מצליחים, כולם עובדים, כולם מופיעים, כולם טובים ושונים. פעם כולם היו נשמעים חיקוי של משהו, ואלה ששרדו, אומרים הראפרים הצעירים, סטטיק דוגמה שמדברים עליו, צעיר, הוא לא צעיר, הוא עושה את זה כבר 15 שנה. אפילו, אתה יודע, כולם, אני מדבר על כולם, זה חבר'ה שעושים את זה המון המון זמן, ויש למוזיקה הזאת כבר שורש עמוק במדינת ישראל. אם אתה מגיע להופעות שלי, אתה רואה את הגילאי 45 ו-30 ו-35, כאילו זה לא, זה אנשים שגדלו על זה, וממש בחרת, כאילו שרים את כל השירים בזה. אז דרך אגב, אתה מוזמן, יש בזפה חיפה בקרוב, ויש בבית המרזח בקרוב.
נכון, ביום חמישי הבא, בבית המרזח.
נכון.
מה מצפה למי שמגיע להופעות שלך?
אוקיי, צריך לשים לב, יש הופעות, מופעים בכל מיני מקומות, אפשר לראות הופעות, אבל יש טור שאנחנו עושים, סיבוב הופעות, שנקרא הקונצרט של סבלימינל. הקונצרט, אנחנו 16 חבר'ה על הבמה, נגנים מטורפים אחד-אחד, זמרים נפלאים, מור אפרט ומורן מזור וחזי שקד, ואנחנו עושים את כל הלעיתים מכל הזמנים, גם כל החדשים וגם כן לעיתים מפעם, כמו סתם התקווה, בת 60, חיים מיום ליום, הפינלי, זזים עם הבאס, תורו, אני יכול, כל מיני שירים כאלה, ומה שמאפיין ומאחד את המופע זה שהכל מופק בצורה כזאת ששיר נכנס בתוך שיר, בתוך שיר, והנשפנים מנגנים משהו של אלוויס, והגיטריסט פתאום מנגן משהו של מייקל ג'קסון, וזה מתלבש על שיר אחר, כאילו זה מין משאפ גדול.
חגיגה?
ממש חגיגה, כן, זה מצחיק שאנחנו עושים את זה לפעמים במקומות שכאילו זה מוגדר הופעות ישיבה.
אוקיי.
כי אנשים רוצים בכל זאת לקנות כרטיס ושיהיה אפשר לשבת, אבל זה לא, זה עמידה על כיסאות, עמידה על שולחנות, עמידה בשורה התחתונה.
בקיצור, תגיעו לזאפה ולבית המרזח, בית המרזח סופה הקרובה, אמרנו בשבוע הבא, והיום בארבע אחר הצהריים, נזכיר שוב, בספשייל כאן ב-99.5 אצל דניאל ציוני. אבל איך אתה אוהב להתחיל את סוף השבוע שלך?
וואו, אני אוהב להתחיל אותו בלחבות את הפלאפון.
וואו.
דחוף אותו איפשהו. כן, כמה שאפשר.
איך עושים את זה?
אני לא איש לשאול אותו, אני כאילו באמת מנסה, אני עדיין מנסה כאילו לעשות את זה, כי מי שבאמת צריך אותי יודע איך אפשר להשיג אותי גם שהטלפון בים. אבל בשבילי הסוף שבוע, אני תמיד אומר שבת, זה קודש הקודשים בשבילי, לא רק מהמקום הדתי, זה מה שבזכותו אני חי, אני כל הזמן עובד וכל הזמן רץ וכל הזמן מתקתק מלא דברים. מה שאני זוכר, מה שנשאר לי במוח, זה רק השבתות שלי, הזמן שלי עם הילדים, הזמן שלי עם המשפחה, אני כאילו לא זוכר מה היה השבוע.
איזה אבא אתה?
אבא גנוב 3. אני אבא מצחיק ושטוטניק שעושה עם הילדים כיף.
על כמה ילדים אנחנו מדברים?
שני ילדים, כן. אור בן 6 ויונתן בן 3. אני מאוד מתגעגע אליהם כי אני במהלך השבוע לא רואה אותם הרבה, אני רואה אותם קצת בבקרים, ובשביל זה כאילו שישי שבת זה מבחינתי הזמן להיות איתם, אבל אני חייב להגיד שנורא נורא חשוב לי לא להיות רק אבא של הכיף וזה, כי אני מאוד חשוב לי שהם יהיו בני אדם, ומאוד חשוב לי לחנך אותם, ולפעמים זה מבאס להלאה, כי עד שאני רואה אותם, פתאום אני צריך לבוא לתת להם בראש, במקום לחבק אותם רק וכאלה. וזהו, אני חייב להגיד שאני עשיתי תהליך מאוד מאוד משמעותי, כאילו כשאור נולד ב-2012, ממש עשיתי הפסקה של 3 שנים, לא הוצאתי שום שיר, פשוט לקחתי את הזמן לשים את היום בבוקר, ואת הלילה בלילה, ולהפוך להיות אבא. שאני הבנתי שלפני כן אני הייתי במסלול לא, לא, לא מדויק בשביל זה, וזה מאוד מאוד חשוב לי, ואני מאוד שמח שאני שם עד הסוף, כאילו, ב-100%.
תענוג, אז לנו כיף שאתה כאן איתנו.
גם לי כיף להיות כאן תמיד.
קובי שימוני, אגב, איך קוראים לך יותר?
קובי, סאב, יעקב, סאבלי, אבל אלה מנותקים, לא...
אז אנחנו נגיד לך תודה ענקית, אחלה, אחלה סוף שבוע, וחברים, תבואו להופעה, שווה, אנחנו כבר ברקע שומעים את תן למוזיקה לדבר.
ימן.
תודה רבה.
תודה רבה לך, אחי. שבת שלום. גם לך.
זהו, השעה שלנו בבוקר שלכם מגיעה לסיומה. תודה רבה לכל מי שהיה איתי כאן בשעה האחרונה, לטכנאי האגדי גיא המודעי, ולכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע. יאללה ביי. אני יודע, מתביית רק על המטרה, ותמיד פוגע. עוד יהיה שוויון, יהיה, עוד יהיה צדק, יהיה, עוד יהיה פה טוב, יהיה, בלי קשר לרקע או צבע, אם במילואים או בתוך ישיבות.
קצת תיתן לי, תן לי עוד, תן להרים את הווליום, תיתן לרמקול לעבוד, תגיד לי תן לי, תן לי לרקוד, לעוף כמו ציפור, להיות למעלה למעלה, דקה לגעת באור, אולמות ענקים עוד ממלא נמלא, כל החיקויים לתתן את התן את התן, נהנה מהמוזיקה העולם יהנה, ולא יהיה אחד שלא יזוז איתה תחכה, מדינה 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 חמש יבשות, מאתגר את הרגש עם חוויות חדשות, אם האש מתפרצת אני מדליק לנרות, נותן למוזה את המקום וממלא את הפקודות, אז קבל עוד ניסול, לא כמה זה קל ליזום על טריול, עוד לא משוכלל, עולה על המים, רוכב על הגל, לא ויידר עלייק, it's up למטה.
שישי מגיש עמית לוי.